טוב, אנחנו בפ"ו עמוד א', אנחנו לומדים היום את אב הנזיקין בושת. במשנה, בתחילת הפרק, אז אין פירוט לגבי בושת, כתוב רק בושת, הכל לפי המבייש והמתבייש. לכאורה, שיטת השומה צריך להיות דומה למקרה של צער. כמה אנשים, כמה אדם ישלם או יקבל כדי לעבור את החוויה הזאת. טוב, בגמרה שלנו, בדף פ"ו והחלק הראשון, עוסק בדיוק איך עושים את השומה. יש לזכור. ששומת נזיקין כמו צער ובושת, אז אי אפשר לשאול אותו כמה הוא יקבל, כי אי אפשר לקבל תשובה, צריכים למצוא אדם כמותו. האמת שגם בצער, לכאורה הדבר הזה הוא לא פשוט. ברגע שמכירים שאנשים שונים מצטערים בצורה אחרת, הכאב הוא שונה ממקרה למקרה, אז אחרי צריכים למצוא אדם כמותו. הגמרא נתנה איזשהו רמת חיספוס של אנשים שונים. אבל בושת זה הרבה יותר קשה, כי לכאורה רמת האינדיבידואליות, מידת טווח אינדיבידואליות, היא גדולה ביותר. איך מוצאים אדם, כל אחד מתפייש בצורה אחרת, איך מוצאים אדם כמותו. טוב, הגמרא אומרת דברים חריפים יותר. במשנה כתוב, הכל לפי המבייש והמתבייש. קודם כל זה לפי המתבייש, יש כאן חידוש, שגם לפי המבייש. מידת הבושת שלי תלוי במי בייש אותי. רש"י מסביר במשנה, רש"י כתב, המבייש אדם קל שבייש בושתו מרובה. בושתו מרובה. לא בטוח אם כל אחד, נדמה לי, כשהייתי בכיתה ח' ולמדנו החובל, אז רובנו חשבנו הפוך, אדם מכובד מבייש אותי, אז בושתו מרובה. יכול להיות שיש כאן תפיסה אחרת, מה זה בדיוק בושת? רש"י קבע שאם אדם נלוז, אדם נחות, דורך על הרגל שלי, אז זה יותר מבייש אותי מאשר אם ראש הישיבה דורך עליי. אז מודדים גם את המתבייש לפי מידת רגישותו, וגם את המבייש. כותב הגמרא, מה אני מדעית לא רבי מאיר לא ביהודה אלא רבי שמעון? כי מתברר שיש טווח דעות בתנאים, שונה. לצנן, וכולן רואים אותן כאילו הם בני חורין שידעו מנכסים שהם בני עבר מצחק ויעקב, דברי רבי מאיר. אז רבי מאיר אומר לכאורה שאין הבדל בין אדם לאדם בהערכת הבושת. כולם אותו דבר, רואים את כולן כאילו הם בני חורין שידעו מנכסיהן שהם בני עבר מצחק ויעקב. יש כאן ניסוח מאוד מעניין. יש רק סוג אחד של בני אדם. אז לכאורה מעשית, אם הייתי אומר דבר כזה, אז בסדר, אז תקח בן אדם ברחוב ותשאל אותו כמה הוא משלם עם כולם אותו דבר. אז ברור שהמימי לא חושב שכולם באמת אותו דבר. כל אחד הוא שונה. אבל אנחנו בודקים את הבן אדם התיאורטי שמתואר כאן. בני חורין שירדו מנכסיהן. אנשים שכרגע הם עניים, אבל באו מרקע, לא יודע, יותר עשיר. הרמה שנקראת בני חורים. הממד הבינוני אולי. זה דעת רבי מאיר. בכל מקרה, אין הבדל בין אדם לבין אדם. רבי יהודה אומר, הגדול לפי גודלו והקטן לפי קוטנו. רבי שמעון אומר, עשירים רואים אותם כאילו הם בני חורים שידעו מנכסיהן. עניין כפחותין שבהן. רש"י מסביר פחותים, פחותים שבעניים. אז עשיר רואים אותו כאילו הוא בני חורין שירד מנכסיו, ואת העני כפחותים שבעניים. שתי דרגות, שניהן שואפות לרמה הנמוכה של אותה קבוצה. אז אלה שלוש הדעות שמופיעות כאן. מה אם מתניתן? אז הגמרא מסביר. אם רבי מאיר מתניתן קטני הכל לפי מה שבהם מתבייש, ומאיר כולו בהדי הדדינים. אז רבי מאיר אין לו בכלל הבדל בין מתבייש למתבייש, זה בטח נגד המשנה. אם רבי יהודה, אז גם לא. למה לא? בגלל הסיבה הצדדית, לכל רבי יהודה זה בדיוק המשנה. הכל לפי, הקדול לפי גודלו, הקטן לפי קטנו. אבל יש בעיה צדדית לגבי משהו אחר. מדעית נתן מבש את הסומה חיה, ורבי יהודה אומר, הסומה אין לו בושת. אז בגלל סיף אחר, שנדבר עליו בשבוע הבא, אז זה לא רבי יהודה, כי רבי יהודה אומר שאין בושת לסומה, ואילו במשנה כתוב שהוא חייב. אלא לך רבי שמעוני, שגם רבי שמעון, למרות שהוא לא סבר כמו רבי יהודה, אבל בכל זאת הוא אומר שיש הבדל בין, בין אנשים שונים, בין העשירים לבין העניים. כמובן, זהו דחוק קצת, כי במשנה בפשטותו כתוב שכל אחד הוא שונה, הכל לפי המתפייש ומבייש. רבי יהודה יש לו רק שני קלאסות, עשירים ועניים. אז עדיף לא להגיד רבי יהודה, אבל הגמרא חשבה שאין ברירה, אומר, סליחה, עדיף שזה לא יהיה רבי שמעון, אבל הגמרא חושבת שאין ברירה, אז הגמרא אומרת לו, רבי יהודה יכול להסתדר. אפילו אמר יהודה, כי אמר רבי יהודה שום אין לו בושת למשקל מיני, אבל למטבלה יבין עליה. הגמרא הציעה, זה הצדדים מבחינתנו, שאולי גם רבי יהודה סובר שיש בושת לסומה, אין לו בושת שהוא לא משלם, אבל הוא כן משתלם, והקטן יוסף המבית שישן חיה וישן שבי יש פטור, אז הקטן יוסף שבי יש פטור, בכלל זה לא שנחי ולא שנחי, אלא מחבט המדיד רבי שמעוני. טוב, מה עם שלושת הדעות שיש פה? דעה ראשונה, דעת רבי מאיר, כולם מקבלים אותו דבר. שאלה היא למה? הלא בצער ראינו שאנחנו חותרים להגיע לצער שאתה הרגשת. מחפשים בן אדם שהוא דומה לך ועושים את הבדיקה איתו. אז למה, למה אין דבר דומה בבושת? למה עכשיו במה יגיד שכולם אותו דבר לפי הניסוח שכתוב כאן? תוספות אומר שאין סיבה טובה. תוספות דמעט כל כאילו. כותב כי יש עשירים שאין מתביישים יותר מבני חורין שיודו וכן עניים, ואין יכולים לדקדק עליהם כל כך איזה מתבייש כאילו ירד ואיזה מתבייש יותר או פחות. אז תוספות אומר שהסיבה היא בגלל שהרמנו ידיים. ברור מלכתחילה הדין היה צריך באמת להאריך את הבושת שלו, אבל אין שום דרך לעשות את זה. והקשר בין הרגשת הבושת הפנימית לבין הסימנים החיצוניים הוא לא קיים. בצער, כנראה, ידעתי להגיד, אדם מפונק, אדם לא מפונק, יחדתי לפי נתונים חיצוניים שאותו בן אדם, מעמדו החברתי ואושרו, אז ידעתי כמה צער יהיה לו. אבל בושת זה נורא, נורא, נורא אינדיבידואלי, ולכן אין דרך. אז מלית ברירה, בימי אומר, לוקחים משהו, מה זה, ממוצע או משהו, לוקחים איזשהו שיעור שכולם שווים בה. וכן מצינו במתניתן גבי אוויר תליתו פרה ראש של אישה בשוק, הפשיט מישהו או שפרה ראש אישה בשוק, אז דאין מדק תקין בדבר, אם היו שם בני אדם שרגילת ויש יותר בניהם גם בני אדם חשובים או לא, אלא שווים לשום אחת. אז זה לא טוען שיש לפחות לפי רבי מאיר, ובמידה מסוימת גם לפי אחרים, כי המקרה האחר הוא לא רבי מאיר, אז התייאשנו מי לעשות שום מדויק, ולכן עושים שומה אחיד. עכשיו, לפי דבריו לכאורה, מה שתוספות אומר, זה לא מסתדר עם הסיפה, עם הסיום של דברי רבי מאיר. מאיר אומר, רואין אותן כאילו הם בני חורין שידעו מנכסיהן, שהן בני אברהם, יצחק ויעקב. זה נשמע כמו הסיבה. לפחות פה אוזנינו. אנחנו אולי מאוד רגישים לביטויים דמוקרטיים שוויוניים. אבל זה באמת נשמע כאילו הוא אומר, מה פתאום עשיר ואני? הם בני אברהם יצחק ויעקב, כולם אריסטוקרטים, ולכן הוא הציע מה שהוא הציע. לפי התוספות, מה ההסבר? ההסבר הוא לא. למה לא עושים נפרד כי אי אפשר? ולמה עושים את השיעור הזה? הוא אומר, בדיעבד הזה, שעושים שיעור אחיד, למרות שהוא לא מדויק, אז זה השיעור הכי טוב, כי כולם בני אברהם יצחק ויעקב. אז לכן לוקחים משהו ממוצע. זה הממוצע. יהודים הם אנשים שברקע שלהם הם בני אריסטוקרטיה, וכרגע המצב שלהם לא ברור, אז זה כנראה הסבר. לפי התוספות אי אפשר לדייק יותר מדי בביטוי בני אברהם יצחק ויעקב. שתה מקובצת, יש, אז לפי התוספות זה דין מיוחד בדיעבד, כלומר מחוסר, מחוסר דיוק, הלכתחילה כאן, הלכתחילה הגיוני, לא הלכתחילה הדין, אלא הרצוי היה באמת להביא מכונה שיבדוק את מידת הבושת של אותו בן אדם. כיוון שאין אפשרות לעשות את זה, ואין לנו אפשרות להשוות אותו לאנשים אחרים באותו דרגה, כי אין קשר כל כך בין החיצוניות, המעמד החברתי שלו, לבין כמה הוא באמת התבייש, זה מאוד אישי, אינדיבידואלי, אז לכן, בנית ברירה, הלכו למשהו אחר. זה מעניין, לגבי, אני מבין את הנימוק, אבל השאלה העקרונית היא, אבל למה זה מוצדק, בכל זאת? אז תגיד שיש לך קושיה לתורה, אבל אתה לא משלם את המחיר הנכון. אז בסדר, התירוץ הוא שכיוון שאי אפשר לעשות מחיר אחר, אז זה המחיר הנכון. ככה קבעו חז"ל, או ככה ירדו לרצונו של התורה, כיוון שאין אין, אין סכום אחר. השיטה מקובצת, כתוב משהו קצת שונה, יש שם הקטע שנקרא וגאון זל פיריש, וגם הרייבד הוא דומה. הגאון זל פיריש, וכולן רואים אותן כל המתביישים, אף או פי שאין עניים, רואים אותן כאילו הם בני חורים שידעו מנכסיהן, לפי שהם בני אברהם יצחק ויעקב, ואמר לנו המורה, לומר שהם עלולים להתבייש, לכל מי שהיה עשיר תחילה נוח לו להרגיש ולהתבייש. כולו בהדד עינינו בין עשרים בין עניים, אומר בסוף זה לא אפשר בלב אחיש, אם אתה אומר דמי עשיר ממש אין לה דבר קצבה. הוא מלא נקודה שפשוט לאנשים כמו עשירים, אז פשוט זה יהיה גבוה מדי. אז לכן הורידו. ככה כתוב גם ברייבד, בצורה קצת יותר מפורש, כתוב ברייבד, ולמה מוריד העשירים? לפי שאין דמים לבושת העשיר, כי ממון גדול לא יכול לקבל בושת. כמו שנאמר, בן חורין מאית לי דמי. אז הרייבד והגאון, הם אומרים בספציפית על העשירים, שאם אנחנו ננסה באמת להעריך אותם, הסכום יהיה גבוה מדי, או לשון הרייבד, הוא יהיה אינסופי. אין דמים לבוש את העשיר. כלומר, הוא לא יסכים. אם נשאל בצורה אובייקטיבית כמה תקבל כדי להתבייש, הוא לא יסכים בכלל. לא שווה לו בשום פנים ואופן. זה לא, לא מה שכתוב בתוספות, זה לא שאי אפשר להעריך, אלא אנחנו חושבים ששיטת הערכה איננה, מה? איננה מסית, איננה יישומית, קצת קשה לדעת בדיוק מה הנקודה פה. על פי הלשון של אינן, שאין בני אברהם יצחק ויעקב, אז היה בהחלט אפשר להציע משהו אחר, שאולי קצת בקושי אפשר להכניס אותו לשון התוספות, לשון הרייבד, אבל למעשה זה פירוש אחר, שלא נמצא בראשונים. הרי לומר זה מגמה כללית להקל על מזיק, כן, רק שכאן זה בגלל סיבה מאוד מיוחדת, שפשוט זה עבר כל גבול, זה כנראה הכוונה. היה אפשר להציע משהו אחר, אבל זה תלוי בשאלה אחרת, במה באמת מדובר. רש"י אומר, וכולן עניים ועשירים. והסיבה שרש"י אומר את זה, זה בגלל שבהמשך, וזה מתכוונים בדברי רבי שמעון, מדבר על עשירים ועניים. אז רש"י לכן כותב גם בחולן של רבי מאיר, עניים ועשירים. השאלה היא אם זה רק דוגמה סטנדרטית נורמלית, או שזה באמת מדויק. יש דברים אחרים, חוץ מעשירים ועניים, לגבי הערכת הביוש העצמי של הבן אדם. יש בני אדם מכובדים, לא דווקא בכסף, מאיפה אנחנו גרים? יש תמיד חכם לעומת המורץ, יש לנו, זה נניח שזה מעמד חברתי, אבל יש עוד מעמדים חברתיים חוץ מעני ועשיר. אז ייתכן שרש"י אומר את זה רק על עני ועשיר. לגבי פרמטרים אחרים, בהחלט, לפי רש"י, יכול להיות שאנחנו נקבל שצריכים לתת יותר לאדם מכובד, תלמיד חכם, או, כן, תלמיד חכם זה מה שעולה לי בראש, אולי סדבים אחרים, יותר מאשר עם הארץ. יש ממדים אחרים בישראל, יש אריסטוקרטיה חברתית, מלך, ואדם פשוט. אז לבייש את המלך, זה ביוש יותר גדול. אבל דווקא בני ועשיר, אז רבי מתנגד. כי הוא מתנגד לה הבדל הערכתי של אני ועשיר. למה? כי כתוב לפי, לא כתוב לפי, שהן, כלומר לפי שהן, בני אברהם, יצחק ויעקב. יש מקום, אם הדיוק הוא נכון, המאיר לא אומר לא מסתכלים על הבן אדם. הוא אומר לא מסתכלים על עשירות ועניות של הבן אדם, אז יכול להיות שיש פשוט רבי מאיר מתנגד לקנה מידה של עני ועשיר. למה? אז זה יעלה דבר אחד. דהיינו שלא מודדים את הכאב, את הצער הפסיכולוגי. כלומר, יש מקום לחשוב שהדבר שנקרא צער הוא הצער הפיזי, ובואו שזה הצער הפסיכולוגי. אז רבי מאיר אומר לא, לא מודדים את הצער, אלא מודדים משהו אובייקטיבי יותר. מודדים כמה הייתה כאן פגיעה באמת בכבודו של הבן אדם הזה. עכשיו, מה זה אומר? יכול להיות שעשירים באמת נפגעים יותר, אבל אנחנו לא מסכימים שזה נכון. אני אגיד דוגמה. יש בן אדם שפשוט הוא מנופח. הוא, מישהו מסתכל עליו, הוא מאוד נפגע. השאלה, אם ההלכה מכירה בזה? אפשר להגיד שאני לא חייב אם עשיתי את זה, כי הוא גרם לנפשי. מי ביקש ממני להיות כזה רגיש? בצער הגוף, אז צער זה צער, זה דבר אובייקטיבי. אבל כאן, בן אדם יכול, לא בשקר אני אומר, ברצינות, הוא יכול להגדיל את הניפוח העצמי של עצמו. וככה אם מישהו, במיוחד אם מישהו נחות, אם אדם פשוט ישב לו על הכיסא, אז הוא נפגע את עומק נפשו. אז הוא משוגן מבחינתי. זה לא מוצדק שצריכים לשלם על זה, כי אנחנו לא מכירים ב... אני אגיד אחד משני פירושים, או שזה גרמה, הוא כלומר, הוא גרם לעצמו, או אולי בצורה אחרת, הכבוד הזה לא שייך לו לפי הבנתי. אז מה שנפגע כאן זה דבר שזה לא שלו. הלא בבושת אתה משלם בגלל שפגעת בכבודו של הבן אדם. אבל אם אדם ממציא לעצמו כבוד שלא מגיע לו, הוא החליט שהוא האדם הכי חשוב במדינת ישראל. ולכן הוא מאוד נפגע כשמישהו לא מסכים איתו. מתייחס אליו כאדם פשוט. אז מה? אני לא חושב שמשהו אובייקטיבי נפגע. עכשיו, מילת תיקון. בעמוד ב', בזאת השם נגיע, אני מקווה, עד סוף השיעור היום. יש חקירה של הגמרא, האם בושת זה כיסופה או זילותה? כיסופה, רש"י אומר, חפיית פנים, מה הרגשה שלו, זילותה, אף או פי שאינו שם על ליבו. ברור שיחסית כיסופה זה הרגשה האישית שלו, וזילותה, שהגמרא אומרת שהוא דבר באדם שהוא ישן, שלא התעורר, שהוא מת, אז הוא לעולם לא הרגיש רע, אז זילות זה משהו אובייקטיבי, יותר. כבוד האדם שמגיע לו. עכשיו, אני לא רוצה לתלות את השאלה שלנו על השאלה שלנו, כי השאלה שלנו זה מחלוקת תנאים. ושם זה חקירת המוראים בתוך הגמרא, אם היא בית דולה או איפשתה, לפי הרמב"ם, היא בית דולה איפשתה. אבל זה דומה קצת, כלומר, בוודאי מה שאני אומר עכשיו לרבי מאיר, זה שזה דומה יותר לזילות, אבל בוא נגיד, זה לא אותו דבר, גם אם זה כיסופה, כלומר, ההגשה שלך, אבל רק ההגשה המוצדקת. אדם שמרגיש מאוד רע בגלל שהוא חושב שעשירים הם המכובדים ביותר, אז הוא טועה בעיני רבי מאיר. למה? כי כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב. כלומר, המעמד החברתי שלנו הוא הייחוס. ייחוס כן, אבל יש לנו ייחוס שווה. אבל אם יש דברים שההלכה כן מכירה בהם, וההלכה מכיר שחכם, זה באמת יותר ראוי מאשר המרץ. מלך הוא באמת אריסטוקרטיה. על פי די, יש גם הלכות, צריכים לכבד אותו יותר. אז יכול להיות ששם ההרגשה של החכם, הרגשה הרעה של החכם, שהוא יותר גדולה, יותר כואבת מההרגשה הרעה של הארץ, היא מוצדקת, וצריכים לשלם על כך. כלומר, אני אומר, אם נגיד, שהדין של רבי מאיר היא התנגדות למדד עשירות ועניות, אפשר להגיד, זה לא בגלל ש, כמו שהתפות אומר, כי אי אפשר להעריך את זה, זה בגלל שאני לא רוצה להעריך את זה. כי זה לא דבר ש... ראוי בעיניי להעריך, לא דבר ראוי בעיניי לפצות עליו, כי כולם בני אברהם יצחק יעקב. אני מודה, יש כאן קריאה קצת אולי מודרנית, כלומר אני דמוקרט, אני נולדתי בארץ הדמוקרטיה, ואני אני, ולכן אני לא מכבד עשירים, ואני מוסוניק, אז יכול להיות שפלוטוקרטיה, כבוד עשירים, לא נראה בעיניי. בסדר, יכול להיות שכאן לא נראה בעיני רבי מאיר, לא כל התנים אומרים את זה. אז רבי מכבד עשירים, רבי מאיר לא מכבד עשירים. אז הוא החליט שהוא לא מאמין שהתורה תאריך את הדבר הזה. אם הדיוק מלכתחילה לא היה נכון, כלומר רש"י רק אמר אני מעשירים, כי זה מה שכתוב כאן, אבל זה רק הדוגמה הכי נפוצה. אבל זה נכון גם לגבי כל הבדלים, אז לכאורה אי אפשר להגיד את זה, אלא אם כן נגיד דבר הרבה יותר רדיקלי, בזה שרבי מאיר סבור ש... כל דבר לא בא בחשבון. בן אדם, יהודי, בן אברהם, יצחק ויעקב, אז זה הכבודו. אין כבוד אחר שראוי, לא חכם ולא שום דבר. כל היהודים הם שווים, כמו הוא דמוקרט כזה רצינית. כולנו נבראנו בצלם, כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב, טוב, הוא יהודי דמוקרט ולא אנושי דמוקרט. אז בני אברהם, יצחק ויעקב, בני מלאכים הם. וזה מעמד אמיתי שלהם, וכל דבר אחר הוא זניח לעומת זה. זה הרבה יותר קיצוני. אני דווקא חשבתי על הכיוון הזה, כשחשבתי שאולי רש"י רוצה לפגוע במדד מסוים, בניגוד לממדים אחרים. שאלות. טוב, לפני השאלות, תני להציע רק עוד דבר אחר. הרב זצ"ל, כשלמדנו החובל, הוא גם דייק את הדיוק הזה ברש"י, אבל הוא הסביר את ההבדל בין עניות לבין עשירות, לבין, לדוגמה, חוכמה והמרצות ומלך והדיות, לא בגלל הערכה ערכית של חז"ל, אלא בגלל הלכה. יש דין של כבוד התורה, שזה מכבד תמיד החכמים, ויש דין של כבוד המלך. אז זה לא רק שההלכה מכירה בזה, אלא שהבן אדם עשה דבר יותר רע. וזה בגלל שהרב הציע, כבר בשלב הזה, זה אולי שייך לשלבים יותר מאוחרים, שאולי בושת לא משלמים, לפי רבי מאיר, על הפגיעה של הבן אדם. אם הייתי משלם על מה שאתה מצטער, אז באמת צריכים להעריך אותך. אני לא נגד. כל הספרה שאמרתי, הוא מנפח את עצמו, זה לא נכון, הוא סבל. אתה גרמת את זה, אתה צריך לשלם. אבל דמי בושת, הרב הציע, אולי, לפי רבי מאיר, זה עונש על העבירה. יש לזכור שהרב אומר שבושת זה כנס, כמו בנזק. אז בכנס, הרב עדיין קישר, בניגוד למה שנימרתי בזמנו, שכנס אומר עונש. אז העונש צריך להיות על העבירה. אז כאן הרב הציע שהעבירה לבייש אני ולבייש עשיר, אין הבדל. זו אותו עבירה. עכשיו, זה נכון שאמרנו שגם זו אותו עבירה, זה לא אומר שהעונש הוא אותו כמות. גם נזק הרב טען לפי הרב אם זה עבירה, וזו אותו עבירה לקוט ביד או ברגל, אבל בכל זאת, העונש הוא לשלם את הדמים. כלומר, יש איזשהו ניתוק בין השומה לבין המחייב של השומה. המחייב הוא עבירה, אבל השומה הוא בכל זאת כמה הוא סבל. אבל כאן הרב הציע שלפי רבי מאיר, כיוון שהעבירה היא לבייש יהודי מישראל, אדם מישראל, אז גם התשלום צריך אותו דבר, אלא אם כן, העבירה יותר חמורה. אז דברים שיש בהם כבוד הלכתית, יש לא תקלל נשיא במחלו, ולגבי כללה, לא לגבי ביוש, אבל דבר דומה, יש לא תקלל נשיא, אז אדם עובר עבירה יותר חמורה, או יותר עבירות, כשהוא מבייש תלמיד חכם או מלך, אז בדבר הזה סביר שישלם יותר. אבל בין עשיר לבין אני, לא אכפת לי שהוא סבל פחות או יותר, אתה עשית אותו דבר. עכשיו, זה לא מה שאני אמרתי. אני הצעתי שהוא לא סבל יותר מבחינה מחייבת אותי. הסבל הנוסף שלו בגלל שהוא עשיר, לא מכירים בזה. הוא עשה את זה לעצמו, או שזה לא אשמתי, אני לא, או זה לא שלו, זה לא דבר שזה באמת אובייקטיבית קיים, לגבי דבר שמחייב פיצוי. אבל משהו אחר, זה אכן קיים, אבל לא משלמים על מה שקיים, משלמים על מה שאתה עברת. אז זה וריאציה של הכיוון הזה. שאלות. ונחם שואל, אם אפשר להפעיל אותו שיקול גבי נזק וצער של השיר. שואל את זה לפני כן. על הדבר האחרון שאמרתי, אז לא. אני אומר שזה דין מיוחד בבושת. הבושת, אתה מנפח אותו בגלל שאתה, לא בגלל שאתה רגיש יותר, אלא בגלל שאתה, אני לא מסכים. אתה גורם לעצמך להיות מבויש יותר. בצער, זה אמיתי. אז זה לא. לפי מה שתוספות אמר, שקשה להאריך, אז כנראה שלא. בצער אני יכול להאריך אדם כמותו. ברור שזה לא מדויק, אבל יש ניסיון שם למצוא בני אדם. אנחנו יכולים להגיד שבן אדם בגיל מסוים, או הבן אדם מרקע מסוים, הצער הוא מאוד מאוד דומה. אני יודע, היום יש מכונות שמודדות צער, מנסים למדוד צער, לפי תגובה עצבית, ויש דרכים אחרים שמקשים בן אדם להאריך את זה בהשוואה לזה במחירים. אבל הגמרא יכולה להאמין שיש דרך להאריך את זה. תוספות טוען שבבושת אי אפשר בכלל, כי אין לנו שום סממן חיצוני שמורה על הפנימי. כך הוא טוען, הוא חושב שיש הבדל. אלעד שואל, איך תוספות יסביר את שיטת רבי יהודה? הרי הוא כן אומר לעמוד לפי כל אחד ואחד. טוב, רבי יהודה חלק. אני מבין את השאלה, אתה אומר איזה מציאות. אז רבי יהודה, הוא לא חשב שזה כל כך נכון, לפי התוספות. רבי מאיר, נגיד ככה, העובדות הן שבדרך כלל, תוספות גם לשון של הורים את זה ככה, רוב השירים מתפיישים יותר מרוב עניים. אבל יש השיר שלו. אז רבי מאיר היה רגיש לזה למיעוט הזה, ורבי יהודה אמר, זה גם בצער אמרתי, זה לא מדויק מהאחוז. זה מספיק קרוב, אז אפשר להשתמש בכלל, לעשות לפי קלאסה השירים. ורבי מאיר היה יותר רגיש. זה מה שתוספות סבור, אתה צודק שזה גם לא, זה גם מוזר, כן. זה לא ראוי שיהיה במחלוקת בנושא הזה, אני מסכים איתך. הרר, האם העובדה שרבי מאיר אומר, שומעים את כולם כבני חורין, שידעו מנכסיהם, משהו שיש נפקא מינה למדוע כספי, אחרי לא היה צריך למשפט הזה. נכון, מיד אני אגיע לחכה קצת, למשפט הזה ספציפי. קודם כל אני מסביר למה זה אחיד. ואם זה אחיד, למה זה? אז נחשוב על זה, זה אני חושב שאפשר להסביר, אבל לא הגעתי לזה עדיין. ברור. שהוא חושב שיש חשיבות לכסף, אבל הוא גם מנטרל אותו. אז נראה מיד את העניין הזה. מתי אומר בשבת, מתי רבי גמליאל לטטל מאכל פילים, כן, זה הביטוי שלא מופיע פה, שכל בני ישראל, כל בני ישראל, לא בני אברהם, כאן כתוב בני אברהם יצחק ויעקב, ושם הוא כותב בני מלאכים. זה הלשון של הגמרא בני מלאכים. אני לא יודע אם פירוש הביטוי סך הכל, זה מעניין שזה לא אותו ביטוי. הדין עצמו הוא דין אחר, זה בא כדי להסביר למה הדבר הזה נקרא ראוי. אני מעולם לא אוכל מאכלים מסוימים, כן? אבל כדי להיות לא מוקצה, זה לא צריך שאני מתכוון להשתמש בו, צריך להיות ראוי לשימוש. אז שם הגמרא אומרת שזו עובדה שאני בחיים שלי לא אוכל דברים כאלו, אבל כיוון שאפשר לאכול אותם. אם הייתי עשיר, הייתי אוכל אותם, אז זה לא אסור בטלטול. טלטול, המושג הצריך הוא ראוי, הוא פוטנציה. אז יש פוטנציאל ליהודים להיות מפונקים. זה מספיק שם. כאן אני בא כדי לתת לו כמה הוא באמת סבל. אז לכאורה זה לא נכון, אם לא נגיד משהו נוסף, כפי שאמרנו. זה באמת מעניין אותי, אבל אין לי באמת כרגע רגע לחת פשט, האם יש הבדל בעצם הביטוי בין נגיד שכולם בני אברהם יצחק ויעקב, לבין בני עשירים. טוב, יש לי הסבר. בני עשירים, בני מלאכים, זה בא להגיד שהוא, בעצם זה בא להגיד בני עשירים. הוא יכול להיות מפונק. בני אברהם יצחק ויעקב, לפי הפירוש האחרון שאמרתי, זה בא להגיד שאנחנו אומרים שמעמד החברתי תלוי בזה ולא באושר. כלומר, זה להגיד, בא להגיד מה החשיבות העצמי של היהודי. חשיבות העצמי של היהודי שהוא בני אברהם, יצחק ויעקב. שם זה לא בא להגיד שהוא, יש לו חשיבות שהוא בני מלאכים. זה בא להגיד שהוא, אם יום אחד הוא ירצה להתחיל לנהוג כמו עשיר, יהיה לו את הכסף כמובן, אז הוא יכול, ולכן זה לא מוקצה עכשיו. הביטוי שלנו מביא את המעמד האמיתי, הכבוד שמגיע ליהודי. אתה רואה יהודי, אתה אומר, וואו, בני אברהם, יצחק ויעקב. ושם זה בא להגיד מה הוא מסוגל לעשות. כן? זה משהו אחר. מנחם אביר, התכוונתי לסברה שעשיר יסכים לשלם הרבה כסף כדי לא להתבייש. הרי באותו אופן עשיר ישלם הרבה כסף גם כדי להימנע מדברים אחרים. ברור, ראינו שם השאלה אם עושר, זה אחד מהדברים שלוקחים בחשבון בערכת הצער, ולא רק הפינוק הגופני, הרגישות לצער, אלא גם העושר. ראינו שם מחלוקת רש"י והרמב״ם. כנראה עובדתית, תוספות חושב שיש הבדל. כלומר, זה לא רק שעשיר לא צריך את הכסף, אלא אם לא יקבל כסף כדי להתבייש. בצער הוא יקבל, הרבה כסף, אבל הוא יקבל כדי להצטער. אבל זו קמבינציה, הערכה העצמית של בושתו לא מאפשר לו לקבל כסף כדי להתבייש. אולי אני אגיד את זה ככה, אני חושב שזה אמיתי מה שאני אומר עכשיו. אדם מכובד, שזה אדם עשיר, לצורכנו, אז שהוא יקבל כסף כדי להתבייש, זה גוף הבושה. כל אחד צריך להביא לך כסף, אז מציעים לו לקחת כסף כדי להצטער, או הפוך, כמה תשלם כדי שלא תצטער. אז הוא ישלם סכום מסוים, אולי גם הרבה כסף. אבל בושת זה דבר שלהעריך את זה בכסף, זה גוף הבושה לאדם עשיר. אז לכן זה נהיה, לשון הרייבן היה, אין סוף, אין דבר כזה. זה פשוט יוצא סכום עוד יותר גדול. חושב שזה אולי הרעיון פה. טוב, אז זה שיטת רבי מאיר. כלומר, יש כאן הבדל באמת גדול מאוד בין הפירושים. הפירוש שאני הצעתי זה משהו ערכי. אנחנו לא מסכימים שעשירים הם בני אדם שיש להם יותר כבוד. הם חושבים שכן, אבל אני לא מסכים. ולכן אפילו אם זה כיסופה ולא זילותה, אבל אותו חלק שהם נחשפים בגלל הערכה העצמית המוטעה שלהם, אני לא מסכים. אף ראשון לא אומר את זה. יכול להיות שהם באמת חיו בתקופה אחרת, והם יותר כיבדו עשירים ממני. אז הרייבד והתוספות, גם שניהם, אמרו סיבות אחרות שקשורות לתוצאות שנקבל. לפי הרייבד תוצאות הן גבוהות בידי, ולפי התוספות אי אפשר לקבל תוצאות. אז לכן הם ימו ידיים. זה רבי מאיר. רבי יהודה אומר, הגדול לפי גודלו, הקטן לפי קוטנו, כן, אני יושב, אין לי דרך, אין לי מי לשאול, אבל אני יושב ואני אחליט. האמת היא שכפי שתוספות מציע, יש אחר כך בגמרא סכומים שכתובים בגמרא, כמה הבושת הזה שבקבוצת שזה שווה, בסדר. אז חכמים יכולים, חכמים לפי רבי יהודה, יש להם את היכולת לשבת בכיסא ולהגיד, מכיר את הבן אדם, מכיר את מעמדו החברתי ורגישותו ואושרו ועניו, אז ככה זה שווה. בסדר, זה רבי יהודה. רבי שמעון, שיטה מעניינת, עשירים רואים אותם כאילו הם בני חורין, שיודעו מנכסיהן, עניים כפחותין שבהן. שתי מידות, אחד לעני ואחד לעשיר. והמידה לעשיר הוא בן חורין שירד מנכסיו. מה כאן הערכה הזאת? אז כאן עולה סברה, בגלל שהשיעור, זה באמת, זה יסביר אולי גם את רבי מאיר. השיעור הוא מין היסטורי כזה. אתה אומר, זה בן אדם שהיום הוא עני, אבל היה עשיר בעבר. מה הרעיון ההיסטורי, שיהיה לו עבר מסוים? אז יכול להיות שלעשירים יש שני, כמובן, אז ברבי שמעון הוא מבחין בין עני לבין עשיר. אני מקבל פחות. אז מה הוא בא לנטרל כשהוא אמר, לא כפי עושרו, אלא הוא עכשיו עני, אבל היה פעם עשיר בעבר. אז אפשר להגיד שיש שני דברים שונים, שני מרכיבים שונים לכבוד העצמי של העשיר. אחד זה שאושר זה ממד חברתי. זה כן, מה אני יכול להגיד? עשירים הם יותר מכובדים. דבר שני זה שעשיר, כיוון שהוא עשיר, אז הוא נחשף הרבה פחות. כלומר, זה לא קרה לו שאנשים ירדו עליו. כשהוא הולך ברחוב, אז אנשים מכבדים אותו. אז הוא בפועל מתרגל להיות, בלשון שלי מלופח, הוא מתרגל להיות מכובד. עניים סובלים כל חייהם מאלבונות מסוימים של עשירים, של עניים אחרים. הם חיים והם מתרגלים לכך. עכשיו, זה שני דברים שונים. אחד הוא באמת ערכי, אם מאמינים בזה, והשני הוא עניין של הרגל. אז יכול להיות שהניסוח הוא לנטרל אחד מהם. כולם בני חורים, כלומר, אם היו עשירים יחסית בעבר, אבל עכשיו ירדו מנכסיהן, אז המעמד החברתי שלהם הוא היום הוא נמוך. אז אני לא מסכים שעשירים מגיע להם יותר כבוד. אז גם אדם שהוא עשיר, אני פשוט מוציא את זה, הוא לא עשיר. הוא ירד מנכסיו. אבל העובדה שהוא באמת סובל יותר, כיוון שהוא עשיר, אז הוא לא רגיל לקבל את זה, זה אולי כן, כי זה אובייקטיבית נכון, מה אני יכול לעשות? אז זה אולי השיעור של בני חורים שידעו מנכסיהן. ידעו מנכסיהן זה אומר אתמול. אז אני לא רואה בו אדם שאני חושב שמגיע לו יותר, אבל אני צריך להודות שהוא באמת סבל יותר כשזה קרה, כיוון שהוא לא אדם שרגיל לאלבונות. אז אדם שהוא אני באמת, אז מעריכים אותו כמו אני, כפחותין שבהן. אדם שהוא עשיר באמת, אז מנסים להעריך את הרגילות שלו במשך 30 שנה, מאז שהוא נולד, מאז שהוא היה קטן. רגילות שלו שאנשים מכבדים אותו ולכן האלבון באמת כאב לו יותר. ואני מנסה לנטרל את המידה האובייקטיבית יותר שלעשירים מגיע יותר. אז לא מגיע לו יותר בגלל שהוא עשיר, אבל מגיע לו יותר בגלל שהוא רגיש. עכשיו, מה זה אדם רגיש? כאן יש לי את הבעיה שתוספות אליי, כן יודע אם אדם מרגיש או לא. אז כאן נתתי שיקול אובייקטיבי לרגישות. אני יוצא מתך שאנשים עשירים, אנשים שסתם חיו חיים נוחים, יותר רגישים לאלבונות מאנשים אשר חיו וקיבלו הרבה מכות בעבר. אז זה מסביר ממילא אולי גם את השיעור של רבי מאיר. רבי מאיר באמת אומר שכולם אותו דבר, גם עניים זה ככה. אבל אני מעריך את זה על ידי כך שהוא אדם שיש לו עבר מפואר, כי כולם בני אברהם, יצחק ויעקב, גם עניים. אני רואה אותם כאריסטוקרטיה בלי הכסף. אריסטוקרטיה בלי הכסף זה נותן מדד מסוים שהאמיתי מגיע לו, ולא המקרי. אבל ברבי שמעון, שבאמת חילק בין עניים לבין עשירים, לכאורה זה יהיה פשט מעניין, איך להסביר את השיעור הזה בשומה, שלמרות שזה אותו שומה שבימי מאיר משתמש בו, ברבי יהודה, ברבי שמעון שיחה, שבאמת מעריך עניים אתם מעשירים, אז יש לו דרך לחלק את העושר לשניים. זה לפי העניין הזה שאומרים אותו, כאילו הם ירדו מנכסיהם, אני מניח ירדו מנכסיהם רק עכשיו. ולכן ניטרלתי את עצם הממד, בלי לנטרל את הרגילות של הבן אדם. מנחם מזכיר את הדין לגבי צדקה, שזה כדי מחסרו אפילו עבד לרוץ לפניו. אדם שרגיל לממד מסוים, זה גם מגיע לו. כן, אז רגילות, אי אפשר לחלוק על רגילות, זה המציאות שלו. אבל אפשר לחלוק על זה שהציבור מעריך מעמד. אני לא מסכים למעמד הזה או מעמד אחר. אני לא מסכים שיש כאן מעמד, אבל אני מסכים שכיוון שהציבור אומר שיש כאן מעמד, אז זה יכול לשנות את הפנימיות האמיתית שלו. ושם אני כן מעריך את הצער שיש לו. טוב, זאת הערכות שיש בו. המשנה אמרה, הכל לפי המתבייש והמבייש. רב יהודה אמר, גדול לפי גודלו וקטן לפי קטנו. אז זה כנראה השיעור. ראינו רעיונות מעניינים ברבי מאיר ורבי שמעון, אבל רבי יהודה אומר שלא, חלק על הכל, באמת צריכים להעריך כמה בן אדם הזה, באמת סבל במקרה הזה, תנסה להעריך ותקייל לתוצאה. טוב, הגמרא הבאה. עכשיו, הגמרא הבאה מזכיר משהו שחשוב להגמרא הראשונה. רבי מאיר נטרל את העושר. נטרל את הכל, לפי פשטות הגמרא, שלאו דווקא בשירות וניות. אבל מתברר מיד, מהגמרא הבאה, שיש הבדל בין בושת של גדול לבין בושת של קטן. מה אומרת? מה תנו להוד, תנו רבנן, נתקע בין דווי שאת הקטן ויש את הגדול, נותן לגדול דמי בושתו של קטן. אומר הגמרא, שזה יסתדל לפי רבי מאיר, אם נגיד שזה לא קטן בנכסים, גדול בנכסים, אלא קטן ממש וגדול ממש. אז רבי מאיר מסכים שבושת של קטן הוא פחות מבושת של גדול. אז רואים שזה לא שרבי מאיר אומר, אין לי שום הבדלים. גם אם אני טעיתי לפני כן, אמרתי שהוא לא משנה אם זה חכם או אמרץ או מלך או הדיוט, כמו שלא משנה אם זה עשיר או אני, אבל זה כן משנה אם זה גדול או קטן, כלומר גיל בר מצווה או פחות מגיל בר מצווה. אז למה זה? אז כאן צריכים להגיד שזה הבדל אובייקטיבי. זה הבדל אובייקטיבי, זה לא שהוא גדולים ניפחו את עצמם. בעיני חזל, בעיני הדין, אז לכאן, לקטן, יש פחות כבוד עצמי, לא בגלל שהוא מרגיש שיש לו פחות. יכול להיות שיש קטנים שהם מאוד מנופחים, יש ראש גדולים שמרגישים את עצמם כמו קטנים, כמו פשוטי העם החלוטין. אבל יש באמת יותר כבוד לגדולים, אשר יש לקטנים. קטנים הם לא בדיוק בני אדם, הם רק חצי בני אדם. ולכן, אובייקטיבית זה אחר, בדיוק כמו שהגמרא אומרת בקטע הבא, שגם באבל זה ככה, ביש את האבל, ביש בן חורין, נותן בן חורין דמי בושתו של אבל. גם לאבל יש פחות, הגמרא אומרת שיש תשלום, יש כמות שזה בושת של אבל, אבל זה פחות מבושת של בן חורין. יש מעמדים חברתיים שהם אובייקטיבית לחלוטין, וזה עבד בבן חורין וקטן וגדול. הבדלים שהם אישיים יותר, כיוון שלמדת, כיוון שהתעשרת, אז זה לא. זה רבי מאיר לא העריך. אז זו נקודה מאוד מעניינת, כי יכול להיות שמישהו יגיד שרבי מאיר אמר שאין מעמד בכלל. אז עבד בבן חורין, לא דבר שכל כך מדגיד אותנו, אבל הוא הסכים. עבד יש לו מעמד נחות חברתית, ולכן בושתו היא אובייקטיבית פחות. וגם קטן, וגם קטן, למרות שאנחנו אוהבים קטנים, אבל מי שיורק על קטן, זה לא אותו דבר כמו לירוק על גדול, למרות שכולם בני אברהם יצחק ויעקב, אבל לא כולם בני. אבא שלו אברהם יצחק ויעקב, אבל הוא בינתיים לא הגיע למעמד כזה. שאפשר להגיד שזה מחייב אותו סכום. זה סכום, אבל סכום, אבל סכום אחר. אוקיי? עכשיו לגבי הדין המאוד מעניין כאן שכתוב ושקשור לכוונה. אומר הגמרא, נתכוון לבייש את הקטן ויש את הגדול, נותן לגדול דמי בושתו של הקטן. אז אחרי שאנחנו מתעלמים משיטות רבי מאיר, רבי יהודה ורבי שמעון, לפי רבי יהודה זה בטח היה צריך להסתדר, חוץ מזה שאין לבדים בושת, אבל יש כאן דין של מעניין מאוד של כוונה. איך הגענו לכוונה? כי יש דין שהגמרא מניח שאתה מבין, שבושת אתה רק חייב אם יש כוונה. כן, הגמרא הזכיר את זה פעם ראשונה בפרק שני. בניגוד לדלת דברים, שאתה צריך להיות מזיד או קרוב למזיד, פושע. נזק אתה חייב אדם הוא עליולה. אז נזק משמעים אפילו על אונס או קרוב לאונס. דלת דברים צריכים פושע. אבל זה לא מספיק לבושת. בושת צריכים כוונה להזיק. ככה כתוב בגמרא. אז אם אני פשעתי, אני נפלתי מהגג ברוח מצויה, ונפלתי על מישהו, אז אני חייב נזק, צער, ריפוי ושבט, אבל לא חייב בושת. למרות שאני פושע גמור, אבל התכוונתי לפגוע בו. טוב, הגמרא שם בדף חף, איזה דף זה חף וו? נכון? לא. בדף חף זין, הגמרא אומרת ש... אם נתהפך, חייב אף על הבושת. נפל ברוח מצויה, חייב לדעת דברים פטור על הבושת. אם נתהפך, חייב על הבושת. אז מה זה נתהפך? הוא נתכוון ליפול על האדם להנתו. כלומר, הוא כן רצה לפגוע באדם. אז יש מחלוקת מה בדיוק מידת הכוונה שצריכים. לפי רש"י שכתוב להנתו, הוא לא רצה להזיק. בטח לא רצה לבייש, כלומר, הוא רצה להזיק. הוא רצה להתרפד. הוא עומד ליפול על הקרקע, אז הוא כיוון את עצמו ליפול עליך. טוב, אפשר לחלוק על כך, אבל כנראה לפי רש"י, זה נקרא כוונה להזיק. כלומר, זה מין פסיק רש"י כזה. הוא מתכוון ליפול עליו. אז הוא מתכוון ליפול עליו, אז אי אפשר להגיד שהוא לא התכוון להזיק, ולכן הוא חייב בושת. בושת יש צורך בכוונה. מה זה? מה היא המידה הזאת? אז הגמרא שלנו אומרת דבר שהוא באמת תמוה מאוד. נתכוון ויש את הקטן ויש את הגדול, נותן לגדול דמי בושתו של הקטן. הראשונים לא הסבירו את הדין, אבל הוא נראה מאוד מאוד קשה להבין. הוא כיוון לקטן. סליחה, שנייה. הוא כיוון לקטן, פגע בגדול, אז הוא חייב. הגדול קיבל מכה בפנים, הוא קיבל יריקה בפנים, אז מגיע לו. אבל כמה מגיע לו? הדמושת של הקטן. למה? כי כיוונתי לבייש את הקטן. איך זה בדיוק מצטרף כאן? עכשיו, הגמרא אומרת בהמשך שלרבי שמעון יש בעיה אחרת. רבי שמעון סובר, נתכוון לבייש את זה ויש את זה, פטור. מה הייתה אימא כקטלה? מה הקטלה עד המתכוון לה? דכתיב אמרה אז וקם עליו? עד שהתכוון לו בושת נמי עד מכוון עליו. רבי שמעון סובר שנתכוון להרוג את פלוני והרג את אלמוני, אז הוא גם כן פטור, פטור אפילו מגלות. בגלל זה אתה כתוב, כתוב הרב לא. אז גם כן כתוב והחזיקה במבושב. הרמב״ם, אז הגמרא אומרת שזה הבטאי, זה שתיים שיטות של רבי שמעון. יש גם דין שלישי בפרק רביעי לגבי שור שהרג אדם. אז גם כן, התכוון לזה ופגע בזה, לרבי שמעון פטור. אלא שמה? הרמב״ם פסק הלכה למעשה שבבושת נתכוון לזה ופגע בזה חייב. וברציחה נתכוון לזה ופגע בזה, פטור. איפה הרמב״ם? שכחתי את המקום. בושת זה בפרק ג' בשת הקטן סליחה, רגע, כן. בבושת, אז הרמב״ם הוא בפרק ד' פרק א', סליחה. התכוון ויש את הקטן ויש את הגדול, משלם, פושטו של קטן. ברציחה, פרק דם, מלכות רוצח, כותב הרמב״ם, מתכוון להרוג את זה, הרג את זה, הפטור. ממיתה ומן התשלום ומן הגלות. אז לכאורה זה נגד הגמרא. שאלה טובה. אבל בואו נבין את הסברה של הרמב״ם. למה התכוון להרוג את זה והרג את זה, פטור? התקיין לבייש את זה ובייש את זה חייב. לכאורה, מה רואים? שהתפקיד של כוונה כאן היא שונה. הרבי שמעון סבור, מה התפקיד של כוונה ברצח? הכוונה היא מידת הכוונה, מידת המזיד שוגג ולא שוגג שבדבר. כוונה הוא גורם חיצוני בעונשי תורה, בעבירות. אז רבי שמעון למד שנתכוון להרוג את זה והרג את זה, אז הוא לא הרג את זה לא בכוונה, זה בטח לא מזיד, אבל אפילו שוגג זה לא נקרא. כי שוגג צריך להיות לא שהתכוונת להרוג מישהו אחר, אז הוא פטור אפילו מגלות. אז המעשה שהוא עשה הייתה בלי כוונה בכלל. לא הייתה שם אפילו כוונה לפגוע. אז אפילו גלות הוא לא חייב. הייתה כוונה למעשה אחר, לא למעשה הזה. זה זרת הכתוב, זה לא נכון לגבי דברים אחרים, אבל זה נכון פה. אבל בבושת, זה באמת דבר תמוע. למה צריכים כוונה בבושת? מה הספרה? לא צריכים כוונה לצער, ולריפוי, ולשבת. בטח לא לנזק, למה צריכים כוונה לבושת? אז לכל התשובה בעל הבת ישושה, זה לא דין ש... זה לא כמו הבדל בין נזק לבין דל לדברים. נזק, אתה חייב בלי כוונה בכלל, בלי פשיעה גם. אז ההבדל בין נזק לבין דל דברים, נזק לא צריכים פשיעה, ולדל דברים צריכים פשיעה. זה הבדל חיצוני. אתה רק חייב דל לדברים אם הייתה איזו פשיעה אחרת. אני אומר, אונס חמר הפטרי, בנזק לא אומר אונס חמר הפטרי. אבל מה ההבדל בין בושת לבין דל הדברים? צריכים גם כוונה להזיק או כוונה לפגוע. אז לכאורה התשובה היא שבושת בלי כוונה איננה בושת. כלומר, כוונה בבושת הוא הגדרה פנימית, לא חיצונית. היא הגדרה בעצם הבושת שיש כאן. אם אני לא התכוונתי בכלל לפגוע בך, יכול להיות שאתה התביישת, אבל זה, עוד פעם, זה טעות שלך. אני, אי אפשר לבייש אדם בלי כוונה. עכשיו תגידו לי, זה נכון אם היה כוונה לבייש, אבל זה מפורש בגמרא לא עם כוונה לבייש, רק צריכים כוונה להזיק, ולפי רש"י רק צריכים כוונה לפגוע בו. ואף על פי כן, אני חושב, זה עדיין הספרה נכונה. אם לא התכוונתי בכלל לפגוע בך, אז אפילו שפשעתי, אני נפלתי ברוח מצויה. אין כאן מעשה מביש. אין כאן מעשה שגורם לבושת. מישהו נפל עליי. אז אפילו באשמתו. אבל לא הייתה כאן, כדי שיהיה בושת צריך להיות שזה פעולה עוינת. שזה פעולה, אז החידוש של רשי, באמת יש חוקים, אני חושב ששכחנו במערים מקומות את הים של שלמה שם, שמה שהוא פשוט חושב, זה לא נכון. אבל אני מבין את רשי. רש"י אומר שאדם התכוון ליפול עליי. אז למה הוא עשה את זה? לא בגלל שהוא שונא אותי. הוא עשה את זה בגלל שהוא רוצה לא להינזק. אז הוא רוצה להתרפד. בסדר, הוא הפך אותי לשק החבטות שלו. או לא שק החבטות, הוא הפך אותי לשק הקליטה שלו. הוא רצה לרדת עליי. לטובת עצמו. אז גם זה נקרא שהוא בייש אותי. אז הרש"י חולק. הוא צריך להיות שהוא רצה איכשהו לפגוע בי, ולא רק לנגוע בי. זה הגדרה, אפשר לחלוק על רשי, אבל אני חושב שההגדרה בבושת היא שאם אני גורם למישהו צער בלי כוונה, הוא מצטער. אם אני גורם למישהו בושת בלי לכוון לכלום, אז הוא לא מתבייש. הוא כן מתבייש? אז עוד פעם אני אומר, זה טעות שלו. אבל הוא לא אמור, או אולי באמת לא מתבייש בכלל, אם הוא יבין שזה היה ממש בלי כוונה, אז הוא לא יתבייש, לא צריך להתבייש בכלל. לפי זה אני מבין א', את הרמב״ם. זה ההבדל. זה לא אותו כוונה. ברצח, אם לא התכוונתי, כלומר, הרמב״ם פסק נגד זה. אם ברצח, אם לא התכוונתי, סליחה, אני מבין עכשיו את הרמב״ם. מה קורה כשרצה לבייש את הקטן ובייש את הגדול? אז ברצח, זה גזרת הכתוב, שזה לא נקרא כוונה להרוג. אפילו לא כוונה שבחיי בשוגג של גלות. אבל הדין של כוונה בבושת זה בהגדרת המעשה. אז אם התכוון לבייש את הקטן ובייש את הגדול, הלא הוא התכוון לבייש את הקטן. אז יש כאן פעולה שהיא פעולה מחלימה. נכון, זה פגע בבן אדם הלא נכון. אז יש כאן חידוש מסוים. אני מבין שמישהו היה יכול לטעון. הגמרא אומרת שרבי שמעון יפתור גם שמה. אבל הרמב״ם, לא יודע למה, צריכים לחפש מקור לרמב״ם, הרמב״ם מחליט זה דין אחר, כיוון אני יכול לצרף את שני הדברים, כיוון שהוא, הבן אדם, עשה פעולה של להחלים, וזה פגע בך, נכון, הוא לא כיוון לך, הוא כיוון למי שעומד לידך, אבל הוא כיוון לבייש, ואתה התביישת, אז כן, אני מצרף בין שני הדברים, ויש כאן פעולה המביישת שמחייבת השלום. אם הדין של כוונה הוא דין חיצוני, אדם לא חייב בלי כוונה, אז זה תלוי במעשה, המעשה הזה צריך להיות בכוונה. לא התכוון לפגוע בי, הוא לא חייב גלות. אבל אם בושת, זה לא דין חיצוני שבלי כוונה אתה לא חייב. אלא שבלי כוונה לא ביישת, אז כאן הרב מגיע למסקנה, ובטח יש לו מקור כדי לחלוק על הגמרא שלנו, שכיוון שהוא כן התכוון לבייש, אז יש כאן פעולת בושת, והבושת, הפעולה מביישת, פגע בבן אדם הזה שהתבייש, אז לכן הוא צריך לשלם. אלא שמה? כאן הגמרא אומר דבר בלי מחלוקת. אם רק חייבים, כמה משלמים? אז משלמים לגדול דמי בושתו של קטן. אז זה בדיוק היסוד שמוכיח שזה דבר פנימי. אם אדם התכוון לבייש את הקטן, אז הפעולה שלו היא פעולת ביוש קטן. יש להניח שהגדול שנפגע מזה יתבייש יותר, אבל עוד פעם אני אומר, אז זה בעיה שלו. הכוונה מגדירה את הביוש, את הפעולה המביישת. בלי כוונה, עצם המכה שקיבלת, עצם אפילו הרוק בפנים שקיבלת, איננה בושת. צריך שילווה לו כוונה. אז אם הוא תקיין לבייש את הקטן, זאת מידת הבושת שיש בזה. נכון שהוא בטח יתבייש יותר. כי הוא לא ידע מה התכוונת. הוא מתבייש כי הוא קיבל רוק בפנים. אבל גם מי שקיבל רוק בפנים בטעות, אולי מתבייש, אבל זה טעות שלו. הבושת הוא רק הבושת שהוא בושת עוינת. אז כאן מחדש הגמרא, אני לא אומר שזה פשוט, אבל מחדש הגמרא, שאם התכוונתי לבייש את הקטן, ואנחנו מסכימים שבושת קטן היא פחות מבחינת מעמדית, מאשר בושת של גדול, ככה גם בעבד, אז הפעולה המביישת שפגע בגדול הזה, היה פעולה מביישת של קטן. עכשיו יש תוספות בנון גמור, שלחנו צברי מקומות, שתוספות אומר שלא צריכים לכוון להזיק או לבייש בשעת המעשה, אלא בשעת הפגיעה. תוספות יש לו שם מקרה, זה לא חשוב למה הוא אומר את זה, אבל תוספות אומר, אם אני דחפתי מישהו לבור, אז אני גם בלי כוונה, תוספות אומר, זה צריך להיות בלי כוונה, כי זה בור של מישהו אחר. אז זה בלי כוונה, אז למה יתחי בושת? כגון שידע האדם בשעת נפילת חברו וחש בכוונה מידיעה ונתהפך בסוף. תוספות אומר, כמו שאם אני נופל מראש הגג, זה היה בלי כוונה. ואז אני מתהפך באוויר, זה נחשב לכוונה. אז גם כאן, לא אני שאני נפלתי. אני היפלתי אותו שלא בכוונה, אבל לפני שהוא הגיע לקרקעית הבור, התכוונתי שהוא יקבל מכה. אז לכן אני חייב בבושת. כמובן, המקרים הם לא בדיוק אותו דבר. למה? כי בנפילה מראש הגג, אז זה לא המזיק. אני נופל, לפני שאני פוגע בו, אני מתכוון, אני עושה איזושהי תנועה כזאת כדי לפגוע בו. אז פעולת המזיק שלי היה בכוונה. כאן פעולת המזיק שלי שנתתי לו מכה, אחר כך אני לא עושה כלום. רק שהוא באוויר. אז לכל מהתוספות רואים שהכוונה איננו מרכיב במעשה המבייש, אלא בבושת שיש לו. ואני חושב שזה לא קושיה בכלל. התוספות הוא מאוד מחודש. אפשר לחלוק על התוספות בקלות, אבל עדיין הכוונה איננו דין חיצוני, אלא דין פנימי בבושת. בושת שמגיע לאדם בלי שמישהו רוצה שיגיע לו, זה לא בושת המחייבת. עדיין אפשר להגיד שתוספות חידי שאפשר לכוון שהוא יתבייש אחרי שעשית את המעשה. אבל לפני שהבושת מגיע אליו. אז אם אני רואה, אני זרקתי כדור באוויר, סתם, ואז אני רואה שזה עומד ליפול עליך, ואני אומר, טוב, שיפגע בו. אז זה בושת, כי זה בושת עם כוונה. זה מכה עם כוונה. וכמה בושת יש שם? אז אם התכוונתי שזה יפגע בקטן, אז יש שם בושת של קטן, שפוגע בו בקטן או בגדול. אבל אם לא התכוונתי שזה יפגע בו, אז אין כאן מציאות של בושת. ולכן פטורים. אבל זה לא דומה למקרה של להתכוון להרוג את הקטן והרג את הגדול. כי שם זה לא שההריגה בלי כוונה זה לא הריגה. שם אז הריגה בלי כוונה איננה הריגה המחייבת את הלא מכוון. שמחייבת את הלא מכוון. כי למה? כי בלי כוונה אתה פטור. אתה פטור מרצח, אתה פטור מגלות, אתה פטור מתשלום. אז זה דין שבלי שאני מתכוון, אני לא חייב. אז לא התכוונתי לך, אני לא חייב. אבל כאן ברור שעל בושת חייבים בלי כוונה. כמו שחייבים למשל דעה על דברים. אבל לא חייבים על בושת לא מכוונת. לו ייצור שיש לך בן אדם שלא יתקיים לבייש, לא יתכוון לעשות, אבל מה שהוא לא יתכוון לעשות זה בושת מכוונת. איך יש דבר כזה? אז זה תוספות. אני דחפתי בלי לכוון, אבל הבושת שהגיע לו הייתה בושת מכוונת, כי אני, מתי שהוא התבייש, אמרתי, טוב מאוד. אני רוצה שהוא יתבייש. אז במקרה כזה, תוספות אומר שחייבים, חייבים בושת. יש כאן שלושה חידושים. אחד לפי הרמב"ם, אחד לפי התוספות, ואחד לפי הגמרא. נלך לפי הסדר. לפי הגמרא, כמה משלמים בושת של קטן? זה אומר שהכוונה היא הגדרת עצם הבושת. לא הגדרת אחריות האדם לבושת, אלא זה שיעור בעצם הבושת. עכשיו, על פי זה, אני מסביר את שתי השיטות המיוחדות. הרמב"ם אומר שחייבים על התכוון לבייש את הקטן לבייש את הגדול, למרות שלא חייבים להתכוון להרוג את הקטן ורק את הגדול. התשובה היא בגלל שיש גדלת הכתוב מיוחדת ברצח, שאתה לא, בלי כוונה, אתה לא אשם, אבל בבושת אתה אשם בלי כוונה. כי ידע לדברים חייבים רק בפשיעה. אלא יש דין אחר, שאתה רק חייב את הכמות שמתאים לכוונה. אז אם יש אפס כוונה, הכמות היא אפס. לכן הדין המוסכם שבלי כוונה בושת פטור. ואם הכוונה הייתה לבייש את הקטן, אתה חייב סכום של קטן. דין אחר של התוספות, שהוא באמת חידוש הרבה יותר גדול, שאם לא התכוונת בשעת מעשה שלך, והתכוונת בשעת התוצאה אליו, זה מספיק. והסיבה היא אותו סיבה, כי אני לא צריך להיות מכוון כדי להיות השם. אני צריך שהבושה שלו הייתה בושה של כוונה, כוונת העושה. אז גם אם הוא לא התכוון בשעה שהוא עשה, אבל התכוון בשעה שזה נחת, יש כאן מעשה עריכתה. אז אני זרקתי ואז חיכיתי, אבל זה הגיע אליך. ואמרתי, עכשיו אני מכוון, אז בסופו של דבר אני אחראי, כי יש תוצאה מכנית שאני אחראי לו. שזה נפלת, שזה פגע בך. אז יש תוצאה שאני אחראי לו, והתוצאה היא בושה מכוונת מאדם לאדם. אז אומרת הספרות, אז זה אתה חייב. שורה תחתונה, מה למדנו פה? אני חושב, למדנו את זה מעצם הגמרא, נפקמינות היה, נפקמינות של ראשונים, שהצורך בכוונה בבושה זה כדי להגדיר את הבושה כבושה. אדם שמתבייש ממשהו שקרה לו במקרה, אם אני הולך ברחוב ונופל עליי עץ, אז זה לא רק שאין מי שיתחייב, אלא אין עמד להתחייב. כי מכה שבא מן השמיים איננו בושה. גם מכה שבן אדם, בא מבן אדם, אבל לא בא בכוונה מבן אדם, אין בו בושה. אז הגדרת הבושה. מזה יצא נפקמינות, שאפשר לחלוק עליהם, אפשר לקבל אותם, אפשר לחלוק עליהם, נפקמינות מעניינות לגבי, הגמרא אומרת, סכום, הסכום הוא רק לפי מידת הכוונה, אז כוונה לקטן איננה, זה פחות מאשר סכום של גדול, ושיטת התוספות בדף נון ג', שיטה מעניינת, שאפשר להוסיף את הכוונה ברגע האחרון. שם זה קולה, כאן זה חומרה, כאן זה מקביל, שם זה מחריב, אבל שניהם נובעים מהאופי המיוחד של צורך כוונה בבושת, שאני צריך להודות שאם לא היה לי ספרה לזה, לא הייתי מבין את הדין בכלל. למה צריכים כוונה בבושת? אז כל הדברים האלו מצטרפים גם יחד. איפה אנחנו? מיקי אמר, אולי בלי כוונה עם בושת, בדיוק מה שאמרתי? מיקי שואל, מה מחייב במקרה של תוספות? הגדר הוא עשיית מעשה והתרצות בתוצאה. כן, בדיוק. המחייב הוא שעשית מעשה שיש לה תוצאה. אדם שדוחף מישהו לבור, גם בלי כוונה, מעשה יש. מעשה יש, לכן הוא חייב בנזק. לכן הוא חייב בנזק, הוא חייב בדל הדברים, הוא חייב גם בצער וריפוי, כי הוא עשה מעשה בפשיעה, הוא דחף, הוא איכשהו, זה מספיק פשיעה, אז התוצאות הן מיוחסות לו. עכשיו, איזה תוצאות? ריפוי, שבט, השבר עצמו, הנזק, הצער, כל אלו מחייבים אותו. אם יהיה בושת, הוא יהיה חייב גם הבושת. מה זה בושת? בושת צריך להיות הגשה שבן אדם יש לו, הגשה השלילית שיש לבן אדם כשהוא מקבל מכה, כשמישהו אמר שאני רוצה שיהיה את המכה הזאת. לכן אמר התוספות שיש זמן. הדוחף יכול להחליט אם הוא רוצה שאתה תקבל את המכה כל זמן שעוד לא קיבלת את המכה, למרות שהוא כבר דחף. אז הוא עשה מעשה שיש לה תוצאה. מה התוצאה? בושה מכוונת. אז זה בושה מכוונת בשעת הבושה, לא בשעת הדחיפה. ולכן זה, תוספות הוא מאוד הגיוני, למרות שזה עדיין חידוש גדול מאוד. הוא מאוד הגיוני מבחינה פורמלית. אבל כן, אני עשיתי מעשה, כשכתוצאה מכך, אדם הזה הצטער, צריכים לשלם. אני עשיתי מעשה, שכתוצאה מכך, אדם הזה התבייש בושה מכוונת מבן אדם. אז זה מספיק כדי לחייב את מי שעשה את המעשה. אלעד שואל, ייתכן להסביר שלפי זה הבושת הוא תשלום על בעיה של המבייש, ולא תשלום לנחם את המבויש. וזה התלות בכוונה, כי מצד המבייש, מה זה משנה, מה הייתה כוונתו, ועל אחת ועל מה, ועל אחת וכמה לפי התוספות. יפה, אני מודה שאני מתנגד לרעיון הזה, אבל התחלתי להזכיר את זה בהתחלה בשם הרב זצ"ל, שבבושת, לפי רבי מאיר, אז מה רוצה לפי רבי מאיר? שמשלמים סכום אחיד, כי באמת לא מעניין אותי התוצאה. זה קנס עונש על העבירה. נכון שבנזק, קנס עונש עבירה זה לפי הנזק שנעשה, וכאן זה אחיד, אז זה התוספת. זה באמת לא מעניין אותי שהוא התבייש, אין לו זה תשלום, לא מגיע לו תשלום, זה לא נזק כזה, אבל זה שבייש אותו אתה צריך לשלם, ולכן זה סכום אחיד לפי רבי מאיר. זה היה לפני כן. אז עכשיו זה לא דווקא לפי רבי מאיר. יכול להיות שהסכום הוא באמת שונה לכל אחד ואחד, אבל אתה אומר שאם זה עונש על מה שהוא עשה, אז אפשר להוסיף את זה בסוף, כי בכל זאת הוא, כלומר, אז אתה אומר שזה מקבל עונש על הכוונה, זה קצת קיצוני. הוא ודאי צריך למעשה. אם מישהו אחר, בוא נגיד מקרה שאתה תסכים שלא, אם מישהו הפיל אותך לבור, ואז מישהו אחר, אני רואה את זה קורה, אז אני אומר, טוב מאוד שהוא יקבל את המכה. ברור שאני לא היה חייב על הושת, כי לא זה שאני ביישתי אותך. כן, אז זה לא חייבים על הכוונה, אבל אתה אומר שצריכים כוונה בגלל שזה בעצם מייסה. אז צריכים שהוא יבוא במזיד. הוא יבוא במזיד על איסור של שזה שהוא בייש מישהו. הגזיקה במובשב, זה מין סוג של עבירה. אפשר להגיד את זה, אני מודה שאני מתנגד, בשיעור הכתוב שישלח, שנכתב הידי רב שמואל שמעוני, אז הוא טוען שהרייבד סובר ככה. אני לא משוכנע, אבל המילים הם קצת, בכיוון הזה הרייבד כותב, רגע, זה בשיט או שזה רק בספר? בהמשך, בגמרא בעמוד ב' לגבי זילותה, אז הרייבד כותב, זה לא בשיטה, אבל זה ברייבד, אני אקרא את זה מתוך מראה מקומות. לשון הרייבד הוא, נגיד זאת השם, או שלא נגיד את זה אותו כנראה, לשון הרייבד הוא, שנייה, כן. הוא מדבר על קטן, וזה אף על פי שהוא קטן, אין אדם רשאי לזלזל בבני ברית. די משום כיסוף הקטן, אין פניו מחשיפין שאינו מגיש בה כל מה. במקרה שאדם ביש קטן, אז הוא אומר, הכיסוף, ההרגשה הפנימית של הקטן, אולי זה אפס. קטן לא, כך כתוב, אין פניו מחשיפין, זה בגלל לשון של כיסוף. הוא לא מגיש בושה. הוא לא מגיש בושת, הוא לא מגיש כאב פסיכולוגי בגלל שמישהו ירק עליו. הוא חושב שזה גשם. אבל אין אדם רשאי לזלזל בבני ברית ולכן את החייו. זה לפי מאן דאמר, זה דווקא, מאן דאמר שאומר זילותא. אז רב שמואל הבין שכוונת הרייבד הוא שכיסופה זה מה האדם הזה סבל, וזילותא זה מה שאתה עשית. אתה מזלזל בבני ברית. ואין אדם רשאי לזלזל בבני ברית. אני מודה שככה המילים נשמעים, אבל אני בכל זאת לא משוכנע. אולי יש לי סתם דעה קדומה נגד לחייב אנשים לשלם על זה שהם עוברים עבירות. למרות שאין נזק. הרייבד כתוב שאין נזק. אני חושב שיש לסביר את הרייבד אחרת, כלומר, אין אדם לזלזל בבני ברית כי הוא בן ברית. הפשט שלו זה הפשט של רש"י, של כל הראשונים. שזילות הזה, לאדם יש משהו אובייקטיבי שנקרא מעמדו החברתי. וגם לקטן, שהוא בן ברית. זאת אומרת שהוא לא אכפת לו, אבל אנחנו מגינים על כבודו. המילים של הרייבד קצת משמע שאתה חייב בגלל שאתה לא רשאי. שאתה משלם על זה שעברת על הלא רשאי. אני לא חושב שזה הפשט, אבל בכל זאת הרעיון הזה כן נמצא. אדם משלם בגלל שהוא עבר עבירה. אז הרב אמר את זה לגבי אחדות התשלום של רבי מאיר. זה מקום אחד. אולי הרייבד אומר את זה למען דאמר אחד, מי שאומר זילותא ולא כיסופא, זה הפשט של זילותא, הפגעת בדבר קדוש. אף אחד לא אכפת לו. אבל מעמד של בן אדם, כבוד בני ברית, אתה צריך לשלם בגלל שפגעת בזה. פגעת בצלם אלוקים של מישהו, ברעיון של צלם אלוקים. אני לא חושב שזה פרפר רייבד, אבל זה אפשרי. אז אתה מציע את זה גם פה, אני חושב שזה מקום הכי דחוק להגיד את זה, אבל אני רוצה להגיד את זה בתוספות, שאם אני הזקתי בלא כוונה, אבל הוא ניזוק בכוונה, אז זאת הסיבה שתוספות יחייב. טוב, אני מבין את תוספות בצורה יותר פשוטה. לדעתי אין בעיה בכלל בתוספות. זה מעניין מה שתוספות אומר, אבל עדיין לא נראה לי דבר שמצדיק או דורש הסבר מיוחד. זה דווקא מסתדר מאוד יפה לפי הבנתי. הנקודה העיקרית שרציתי להביע בזה, לגבי כוונה, זה שכוונה היא הגדרת הבושת. וזה החידוש שיש בו. בלי כוונה של מזיק, של פוגע, של עושה מעשה נגדך, בלי כוונה עוינת, במידה המינימלית, אז אי אפשר לדבר על בושת, אפילו לא בושת פסיכולוגית של הכיסופה, ובטח לא של הזילותה. טוב, אז לכיסופה וזילותה לא נגיע, למרות שזה חוז זה דבר מאוד עקרוני, והיינו צריכים אולי לפתוח בו, אבל זה קצת מוצדק שאנחנו לא נגיע בזה, כי אין כמעט בראשונים דבר הזה. זה גמרה שנשמעת מאוד מאוד עקרונית, אבל גם הגמרה לא מדברת על זה הרבה. אמרו, נפקמינה לגבי ישנים ומת. אם ביישת ישן ומת, אז כיסופה אין לו וזילותה יש בו. והפשט השני של זילותה וכיסופה זה באמת יותר קל, זילותה זה כבוד משפחה וכיסופה זה שלו, אבל לפי הפשט הראשון, שזה רש"י כתב, כיסופה חפיית פנים, זילותה שמזלזל בו בפני רבים, ואף פי שאינו שם על לב. זילותה זה משהו אובייקטיבי, מעמדו החברתי נפגע, וכיסופה זה שהוא מרגיש רע. אז לכל זה אמור להיות דבר באמת יסודי, בהבנת מה זה בושת. זה שתי הגדרות שונות לבושת. אני חושב שבראשונים אין כלום, חוץ מהרבית שרק ציטטי שדדתי זה גם לא כלום, אבל יש מקום להגיד את זה. אז בסדר, אמרנו, זה דבר חשוב מאוד ומעניין מאוד, אבל אין לי במיוחד משהו להרחיב בזה. רוצה להגיד מילה על, בדקה שנשארה, על התחלת הגמר בעמוד ב', לגבי בישור ערום. אז תספור, יש לו פירוש ממש לא פירוש פשוט. בישו ארום זה שהפשט המילים הוא שהוא הפשיט את הבגדים מידם ארום. אז הגמרא שואלת, זה בלתי אפשרי. זה נכון, זה בלתי אפשרי. אז איך זה יכול להיות פשט? אז הגמרא אומרת, הוא היה קצת מרובש והפשיט אותו יותר. בכל מקרה, רש"י אומר שבישו ארום זה שבן אדם ארום, שהוא ירק לו בפנים. ושאלת הגמרא, וכי לארום יש בושת, הוא שלא מגיע לו כלום. אז תוספות חולק, תוספות אומר, אם אתה יורק בפנים של אדם ארום, למה שלא יהיה לו בושת? כנראה שהפשט ברש"י הוא, וזה לא כל כך קשה להבין, שאדם שמסתובב ארום, אז אין לו בושת, אין לו שום כבוד עצמי. ואתה יכול לירוק עליו, ובעצם לא פגעת בו. כי הוא כבר פגע בעצמו כל כך שלא נשאר. הוא אדם שאין לו כבוד עצמי. הרמב"ם גם כן גם לומד ככה, גם אומר, אם יש אדם ערום, אז אין לו בושת. נקודה, לא שאין לו בושת אם מפשיטים אותו, אין לו בושת בכלל. יש כאן הבדל אבל. הסברה הזאת היא נראית סבירה באדם שהולך ברחוב ערום. אז אדם שמזלזל בעצמו. אז מה אפשר לעשות כדי לבייש אותו יותר? כלום, אז זה אפס. אבל הגמרא מייחס את זה גם לבישו בבית המרחץ. מסבירה שכי אורחים שם ערום. עכשיו, המצב הוא אחר שם. זה לא בן אדם שאין לו כבוד עצמי. זה המנהג בבית המרחץ, אורחים ערומים. אבל אם אתה יורק לו בפנים, זה כן מבייש אותו. וזה אותו דין. אני מבין את רש"י הרבה יותר טוב באדם שעושה מעשה שמזלזל בעצמו. הולך את ערום בבית המרחץ, אתה לא מזלזל בעצמך. אם הרמב"ם ורש"י סוברים ככה, צריכים להגיד ש... לא, זה משהו אובייקטיבי. אדם שאין לו בגדים, זה לא שאין לו כבוד עצמי, יש לו. אבל אין לו כבוד. המלבושו של האדם זה כבודו. אדם ערום יכול להיות שזה מוצדק. יכול להיות שזה לא אדם נחות או מזזל. אבל הוא ערום בגלל שהוא צריך להיות ערום. הוא במקלחת, אז הוא צריך להיות ערום. אבל באותם דקות, על פי דין, זה דת של חז"ל, או הבנת התורה, ש... כבוד אין לו, לפעמים יש בן אדם צורך להפשיט את עצמו מכבודו. מענה, מענה זה כבודו, בגדים זה כבוד, הכהן גדול לכבוד ולתפארת. אדם שאין לו בגדים, אז הוא כרגע במצב של, הוא מופשט מכבודו. זה החידוש גדול מאוד, זה משהו ערכי לא לגמרי מציאותי. כן? זה לא שאין לו הגשת כבוד, יש לו. אבל זה תהיה שיטת רש"י. טוב, תוספות חולק על עצם הרעיון, וזו נקודה מעניינת מצד עצמה. זמננו תם, אני מציע, למרות שאנחנו לא הגענו את זה ביחד, אבל באמת ללמוד טוב מאוד את הסוגיה של כיסופה וזילותה, ולנסות להגדיר מה פירוש כיסופה, זה ברור מה זה. הרגשה הרעה שיש לבן אדם כשמביישים אותו. אבל מה זה זילותה? מה זה הדבר הזה? זה קצת רחוק, אנחנו, בגלל שאנחנו דמוקרטים מדי, אולי לא מרגישים בזה. אבל לחז"ל זה ברור, יש לאדם, אני חושב גם לנו זה ברור, הם חושבים קצת. האדם, יכול להיות שלא אכפת לו. אם אנשים יורקים לי בפנים, אני נהנה מזה. כי זה, אני מוסנק, אני נברדוק, אני אומר, וואה, זה עוזר לי בשביל שבירת היצר. אבל אובייקטיבית, גם לא קשור למשפחה, רק לי, אובייקטיבית, פגעו בדבר ששייך לי. כמו אם קטעו את ידי, אז יכול להיות שגם היד אני לא מעוניין בו. לא צריך שתי ידיים, משום לא צריך שתי ידיים, יש לי אחד. אבל אנחנו מחייה, צריכים לשלם על זה. אז לקחת ממישהו את כבודו, צריכים לשלם, גם אם לא זה לא אכפת, או בגלל שהוא ישן, הוא לא יצליח להרגיש בזה. אבל חברתית, מעמד שלו נפגע. זה לא מפסיד כסף בגלל זה. ולא מצטער בגלל זה. זה לא שבושת הוא הצער הפסיכולוגי כמו צער פיזי של צער. בושת הוא לקחתי ממנו דבר ששייך לו. את כבודו, את השמן טוב, טוב שמן טוב, שם טוב משמן טוב. יש לו משהו, יש לו כתר. ולקחתי ממנו את הכתר והוא לא שם לב, אבל זו פגיעה. זה לכאורה הפשט בזילותה. פשט הפשוט בזילות. רש"י מדגיש בפני רבים. מישהו צריך להרגיש בזה. אחרת זה לא קרה. אבל זה משהו אובייקטיבי ולא סובייקטיבי. זו נקודה מעניינת, יש באמת לחשוב על זה טוב מאוד, מה הגמרא כאן אומרת, במיוחד כיוון שהגמרא שואלת האם לקטן יש דבר כזה, והגמרא אומרת בסוף שלקטן גם כן יש דבר כזה. אין דמיכלמו לי ומיכלם. הרמב"ם פוסק לגבי החקירה שזה ספק, ביש ישן ומת, אז לא מוצאים, ואם תפס היורשים, אז כן. אז זה ספק. בחומק הרמב"ם פסק שבקטן תמיד צריכים שזה מציאות. דמיכלמו לי ומיכלם. קטן שלא מגיש את הבושת שלו, אז אין לו כלום. אז זה לא סתירה. לגדול, יש, אולי, מספק, יש דבר כזה שנקרא הכבוד העצמי שלו. לקטן יש רק את הדמיכלומי ומיכלם. אז אם הוא לא מרגיש בושת, אז הוא לא מקבל בכלל. אבל לגדול, יש ספק אם הוא יכול לקבל בלי להרגיש. טוב, אנחנו עוצרים, תם זמננו. הסוגיה הבאה זה סוגיית סומה. סומה לגבי בושת. זה פרט מסוים, אבל בגמרא מרחיבים את זה לסומה בכל אותה כולה, אז אנחנו כן נדבר קצת על עניין סומה בכל אותה כולה, לגבי נזק, לגבי, גם לגבי מצוות בסופו של דבר, לגבי הרבה דינים שיטת רבי יהודה, שמתברר שיש לו הרבה שיטות, אבל כולם רבי יהודה, שסומה פטור מהרבה הרבה דברים. אז זו הזדמנות ללמוד סוגיה חשובה, לא כל כך פשוטה לקבל, לא כל כך קל להבין במונחים שלנו למה התורה פטרה סומה חוץ מלגיד זרת הכתוב, אבל מה העיקרון הזה שתורה פטרה סומה לפי רבי יהודה מהרבה הרבה דברים, מלשלם, לא חייב מיטה, וגם פטור מכל המצוות, אז נדבר קצת על זה, יש כאן, יש מקורות כאן וקצת מקורות במקומות אחרים. יש שאלות על השיעור היום? רגע, אני צריך לראות איפה ההערות מתחילות. אני לא הבנתי את הערה של אלעד, אלעד שאל עוד, לא, אולי אני לא יודע מתי הוא שאל את זה, אז תביא לי אלעד, שאלת ולכן יש חילוק, אני לא ראיתי על מה הולך ולכן, ולכן יש חילוק בין אני לעשיר, ולפי גודל האנשים, כיוון שאדם צריך עזות יצירה, עזות יתרה, עזות יתרה על ביוש של אדם גדול, לעומת ביוש של אדם קטן או עני. הדין, שזה הכל לפי המבייש גם כן. אז אתה מציע הסבר שזה דומה לכוונה, אם הבנתי נכון. בואו ננסה להבין מה שאתה מציע. יכול להיות הפשוט הוא שאם אדם קטן בייש אותי, אז אני פשוט מתבייש יותר. זו עובדה. אז בסופו של דבר זה רק לפי המתבייש, אבל הפשוט הפשוט בגמרא היא שהכל רק לפי המתבייש. לפי המבייש, אז יודעים כמה הוא התבייש. כיוון שאין לנו מדד אובייקטיבי לכמה התביישת, אז אני צריך להסתכל על נסיבות. אז אני אומר, לפי המבייש, ככה המתבייש התבייש יותר. אז למעשה אני משלם רק על הבושה שיש לך, שיש למתבייש. אתה מציע משהו קצת שונה, שאתה אומר, זה כמו כוונה. כיוון ש... אתה אומר, יש יותר עוצמת כוונה, כשאדם נחות מבייש, אדם נעלה, אז הוא בעצם התכוון יותר. הוא היה צריך מה שתקרא את העזות. טוב, זה רעיון, אני לא לגבי הצלחתי להפנים את זה, אני מבין קצת את הרעיון. אני לא יודע למה צריכים את זה, כלומר, זה לא פשוט הוא שהוא באמת מתבייץ. פשוט זה בושה לי שאדם פשוט עם, אדם אחד מן העם דרך לי על הרגל, זה מחלים הרבה יותר מאשר אם המלך דרך לי על הרגל. זה הסבר פשוט, לא יודע אם צריכים להסביר את זה אחר. אתה אומר שגם הוא כיוון יותר, כיוון שבאמת צריכים כוונה, ובשבילו היה צריך ליותר גמירות דעת, יותר עומק של עוינות, של רצון לפגוע, כי היה צריך להתגבר על המחסום שהוא לא אמור בכלל להיות במחיצתי. טוב, שמעתי, רעיון מעניין. מוטי אומר, אף שהוא מזרזל בעצמו, אין לך, הוא אומר עכשיו על ארון, אף שהוא מזרזל בעצמו, אין לך כיסופה, אך מדוע לא תהיה לו זילותה. לא, אז כנראה באמת, הדין של ארון איננו תלוי בשאלה. זה בדיוק מה שקורה כאן. השאלה של כיסופה וזילותה, הגמרא לא מצאה נפקא מינה, חוץ מאדם מת, חוץ מאדם שאין לו תחושות, ישן ומת. אז כמו שלפני כן התרלתי את זה לגבי רבי מאיר, גם אם נגיד כיסופה, אבל לא כל כיסופה מעניין אותי. זה אכן ההרגשה הפסיכולוגית שלו, אבל אני טענתי בהסבר שלי, של העשירים, זה שיש עם יותר כיסופה, זה לא כיסופה שאני מכיר. אז גם כאן לגבי ערום זה הפוך. באדם ערום, אדם, עוד פעם, ניקח את המקרה שאדם שולך ברחוב, ולא בבית המרחץ. אדם שמסכים ללכת ברחוב, אז הוא אין לו כבוד. הוא הצליח להפשיט מעצמו, לא רק שהוא לא מגיש את זה, יכול להיות שהוא כן מגיש. אבל הוא הפקיר את כבודו. אז גם הכבוד האובייקטיבי של כבוד האדם וחירותו, שמוענק לו על ידי זה שהוא נברא בצלם, ועל ידי חוק הכנסת, לא אין. זה אדם שכבר פגע בעצמו ברמה כזאת, שלא נשאר מה לפגוע בו. אם אדם יקטע את ידו, אני לא יכול להיות חי בזה שקטעתי ידו, כי אין לו יד. בן אדם הזה אין כבוד, אין לו גם כבוד של זילותה, אין לו כבוד עצמי אובייקטיבי, לא רק שאין לו תחושת כבוד. אין לו כבוד. תגיד, זה חידוש. זה חידוש שאדם יכול להגיד, אני לא בן אברהם יצחק ויעקב. אני כלומניק. ברגע שהוא הוריד לו מעצמו את הבגדים, אז הוא כלומניק. אין לו מעמד. יש לו מעמד של אפס. הוא הפך, נגיד ככה, עבד יש לו פחות כבוד מבן חורין, אבל יש לו עדיין, אבל יש לו פחות. אז ארום הוא עבד פלוס, הוא הפך את עצמו לעבד מינוס. הממד החברתי שלו הוא שהוא אידיוט. ולאידיוט אין, לא מגיע דמי בושת. זה לא נראה לי קשה. סיכום קצר של לקרוא הנקודות, ואלעד, נחזור עליך הראל בדקה, אלעד אומר, זה מה שהרב דיבר מקודם על הכוונה. כן, הבנתי את הנקודה. טוב, סיכום קצר, אמרתי סיכום קצר, השיעור היה סיכום קצר. אנחנו שני דברים שונים, אחד זה לגבי השומה, איך שמים את הבושת, עלינו, קודם כל, לפי המשנה ולפי הביהודה שמים, עושים את זה. אבל לפי רבי מאיר ספציפית, וקצת לפי רבי שמעון, אז רואים שלא שמים כל כך, עושים איזושהי אחידות, אז עלינו כמה נקודות, תוספות מדבר על פשוט כיוון שזה קשה, אז לכן פיתרנו על האפשרות. הרייבה דיבר על זה שבשביל חלק מנשים זה גבוה מדי, ואני הצעתי הסבר אחר, דהיינו שלא כל מה שאדם חש הוא מקובל עליי כבית הדין. אז יש חלק מהעלבון של אדם מרגיש, זה בעיה שלו, ורק חלק הוא תלוי בך. אז בצורה קיצונית זה יהיה כולם אותו דבר. אם אדם יורק אדם אחר בפנים, אז זה בושת אחת לכולם, אבל דייקתי ברשי שאולי כן יש הבדלים חשובים, אבל היה כאן רק התנגדות לאושר. הרגישות הגדולה יותר של השירים הוא בעיניי מזויף ולא חשוב, או לא מתאים, או גרמה באלמה, או הוא גרם לנפשו. הרב אמר וריאציה הזה, שצריך להיות שלאדם יש על פי דין יותר כבוד, ואז יש יותר בושת. לעשירים על פי דין אין יותר כבוד. מצוד יש להם, אבל לא על פי דין. למה זה מעין אותי על פי דין? כי הרב קישר את זה לעבירה. אז מי שאין לו על פי דין יותר כבוד, אין עבירה יותר גדולה, ולכן אין תשלום נוסף. זה היה לגבי השומה. לגבי רבי שמעון, שכן מחלק בין עני מהעשירים, אבל הוא בכל זאת לא נותן לעשירים להיות עשירים כמות שהם, אלא כל השירים, הוא מוריד אותם דרגה, אז הצעתי את הרעיון של הרב הציע, שאני מנסה לנטרל את המעמד של השירים, אבל להשאיר את התחושה המציאותית שלהם, שהם התרגלו, ולכן יש בית הבדל, וזה כן מוצדק, כי מה אני יכול לעשות? זה עובדתית, אבל זה שהוא רגיש יותר, כי הוא רוצה להיות רגיש יותר, זה אנחנו מנטרלים. זה היה לגבי השומה. לגבי הדין של כוונה, אז נקודה אחת, שכוונה הוא הגדרת הבושת, לא הגדרת החיוב. לא שרק מתכוונים חייבים, אלא רק מתכוונים באמת מביישים. על פי זה הסברנו את עצם הדין של הכוונה, הסברנו את למה כוונה דבייש קטן ובייש את הגדול משלם דמי קטן, כי הבושת הוא הבושת המכוונת, וזה המכוון רק לבי הקטן. הסברתי למה זה לא דומה לרצח, וניסיתי להסביר גם את התוספות בדף נ"ג. זה היה כל השיעור, ארום היה נקודה, סתם נקודה מעניינת, צדדית לגבי שיטת רש"י בניגוד לתוספות, וזילותא וכיסופא מלווה את כל, את כל הדיון. טוב, שבוע הבא, בושת של סומה ודינים כלליים של סומה, זה עד המשנה הבאה. מראה מקומות, בעזרת השם, יישלחו בהקדם, אין באמת הרבה כאן, אבל אם רוצים כבר, אז תוספות ברשב"א על המקום. זה העיקר מה שיש פה, ונשלים את זה עם מראה מקומות נוספים. ופורים שמח, תענית קל. פורים שמח, שושן פורים שמח. אני מקווה שכל אחד יתאושש עד יום רביעי, כדי שיהיה לנו לימוד פורה ורציני. טוב, לילה טוב לכולם.